פרשה פרשת בישב, שיעור בדברי התורה שאמרו יאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם, רפואת אבי ציון בן דולת. ושמעון בן לידיה. אנחנו נתעכב היום על עניין לכאורה צדדי, נעורר איזושהי שאלה וננסה לתת עליה תשובה ונראה איך זה קשור לימינו ולנו, לעבודת הנפש שלנו פה בתיקון הזה. אז כתוב בפרשה עוסקת במספר עניינים, הם כולם חרוזים זה בזה, זה עניין בפני עצמו לראות איך הם קשורים, כן, אבל זה מאוד, פרשה מאוד סוערת, מכירת יוסף על ידי אחיו, חלומות שלו את קודם לכן, אחרי כן מעשה יהודה ותמר, שוב יוסף בבית פוטיפר, כן, חלומות שר האופים ושר המשקים. אז ישנו פסוק בפרשה שהוא לכאורה צדדי, אבל שהוא מעורר אותנו לשאול איזושהי שאלה שאני חושב שכדאי שנתעכב עליה. פסוק הוא: ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. כשהקדוש על המקום אומר, הוא מתעורר, מה זה העניין הזה של הורד מצרימה? כי אנחנו יודעים שבין הסיפור של מכירת יוסף ובין הפסוק ויוסף הורד מצרימה, יש עוד מישהו שירד, והיא בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו. באופן, זה די מוזר, יש את הסיפור של החסף, חלומות, המכירה, הוא נקטע, והיא בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו, יש סיפור שלם של יהודה ותמר, הוא מאוד מעניין, מאוד חשוב וכו', ומיד מסתיימת הפרשה של יהודה, ואז פותח הפסוק ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. רש"י על המקום מתעורר לזה, שואל, אז זאת אומרת, למה פתאום יש דברים קצת הפרשה עם יהודה, מה זה קשור? ספר את הסיפור של יוסף ברצף. חוזר לעניין הראשון, לעניין של יוסף, אלא שיוצאים בו כדי לסמוך ירידתו של יהודה למחירתו של יוסף, לומר לך שבשבילו הורידו מגדולתו, הורידו את יהודה מגדולתו, יהודה הוא מלך שבשבטים, ומורידים אותו מגדולתו בשביל יוסף. מדוע? ועוד, מדוע אנחנו צריך לברר, ועוד כדי לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר. יהודה זה המעשה עם תמר, כולם מכירים את המעשה עם תמר. ליהודה היו שלושה בנים, אר, עונן ושלה, והוא מחתן את הבן שלו עם גברת מאוד חשובה ומאוד נכבדה, בת של מלך, שמה תמר. תמר, אר מת, הבן הראשון מת, מייבם אותה הבן השני, גם הוא מת. יהודה חושש שגם הבן השלישי ימות, והוא מונע את תמר מיבום בתירוצים שונים ושונים. היא לא נשארת פסיבית, היא עושה מעשה, ובסוף המעשה יהודה בעליה והיא הרה. ואז אומרים לו, אתה יודע, תמר קלתך הרה לזנונים, היא בלי בעל והיא מכרת את קרסה בין שניה, ואז עושים למשפט ונגזר דינה או ציוע ותשרף, והיא שולחת אל יהודה את המקל ואת הפתילים שהיא לקחה ממנו כשהוא היה איתה, את סימני ההיכר שלו, ושולחת לו בצורה דיסקרטית ואומרת לו, הקרנה למי אלה? הוא מסתכל, הוא רואה שזה שלו, ואז קבל עם ועולם הוא מודה, צדקה ממני, נולדים, והסיפור הוא שכמובן מהזיווג הזה נולדים פרס וזרח וכו', שהם מהם בסופו של דבר נולד דוד המלך, מהשושלת הזו. דוד המלך זה ממנו יוצא מלך המשיח בסוף, זה לא דבר קל. נעשה מאוד מוזר שיש הרבה מה לדבר עליו, אבל הפרשה הזו היא באה בין היא קוטעת למעשה את הסיפור של יוסף ואחיו. כי הסיפור ירידת יוסף ומצרים. אומר לנו רש"י, אתם יודעים למה זה? כדי לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר. לומר לך, מה זו לשם שמיים? אף זו לשם שמיים. שראתה בסרלוגין שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו, ולא ידעתי ממנה אם מביתה. אז מה... רק להסביר, אולם עוד מהגן יודעים שהמעשה של אשת פוטיפר זה מעשה נלוז, כן? מה היא עושה? היא נתקלת במשרת, היא עם בעלה בבית, ובעלה מביא משרת, עבד, והיא רואה שהעבד הזה הוא יפה ומצלצל בשערו וכו' וכו', והיא מתאווה לו. היא עושה כל מה שרק ניתן עלי אדמות כדי לשכנע אותו להיות איתה. וכשהוא לא מסכים, אז הוא בורח, אז היא מספרת עם העלילה עליו עלילה, שבסופה הוא מוצא את עצמו בבית האסורים, לא פחות ולא יותר, וזה לא בית אסורים פשוט, זה בית אסורים של מצרים, זה היה בור. בור באדמה. בלי מזוג אוויר, בלי חברי שירותים, בלי ביוב זורם, בלי שום דבר. חום, חום של מצרים, בור באדמה, פשוט.
אבל היא לא עשתה את זה ככה, בגלל היא עשתה את זה, בגלל היה לה נבואה שיוצא מאיתה.
אוקיי, זה מה שרשי אומר. זה מה שרשי אומר. רשי אומר, לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר, לומר לך, מזו לשם שמיים, אף זו לשם שמיים. מזו לשם שמיים, אף זו לשם שמיים. כן? ועל זה, זה דבר תמוע. להגיד על אשת פוטיפר, שזה מעשה לשם שמיים, או להשוות את המעשה שלה למעשה של תמר, זה לכאורה מעלה שאלה גדולה מאוד. איך יכול להיות בכלל? מה קשור המעשה הזה שכל כולו תאווה המקרא מתאר אותו בצורה, כמו שאתה אמרת, סוג של טלנובלה כזו, מוזר מאוד, לא רוחני, רחוק לכאורה מרוחניות, רחוק מקדושה, להגיד על המעשה הזה שזה לשם שמיים ולשוות אותו לתמר, זה, אתם זוכרים שהשכל מחליק לנו הרבה דברים, אז אנחנו כמה פעמים כבר קראנו את הרש הזה ולהתעכבנו על זה? לפתע פתאום, זה מקבל משמעות ברורה שצריך לתת את הדעת עליה. זאת אומרת, זו שאלה שברור שצריך לתת עליה את הדעת. תמר עשתה לכוונה להביא את משיח בן דוד. אז היא עשתה מעשה עם יהודה שכל כולו קודש, יש שם תיאורים שלמים, היא הייתה צנועה ברמות שהוא לא הכיר אותה. היא הייתה קלתו והוא לא הכיר אותה, כי הוא מעולם לא ראה אותה חשופה, באיזשהו אופן. היא כל הזמן הייתה בצניעות מוחלטת. ויש את פוטיפר, זה בדיוק הפוך, היא מחפשת להפשיט אותו, היא כל הזמן עושה את כל הדברים הכי 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 בשביל בסופו של דבר להביא אותו למעשה. יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על רש"י בהמשך הפסוקים באותו פרק, אז רש"י בהמשך הפסוקים אומר עוד דבר תמוע, והיא יוסף יפה תואר. אומר רש"י, כיוון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושתה ומצלצל בשערו. הוא בא לבית, נתן לו את המפתחות של הבית, אמר לו, אתה עושה מה שאתה רוצה בבית. אתה רב המשרתים, הבטלר האישי שלי, ואתה יכול, בקיצור, אתה חותם על צ'קים, הכל אתה יכול לעשות. אז הוא התחיל לאכול, לשתות ולצלצל בשערו. אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל ואתה מצלצל בשערך? יעקב אבינו בארץ ישראל בוכה ואתה מסלסל בשערך, אני מגרה בך את הדום מיד. אני מגרה בך את הדור מיד. עכשיו, האמת היא כזו. אפשר לומר שרשי מכנה את אשת פוטיפר הדור, אבל כיוון ש שמה לא נזכר בשום מקום, שמה של אשת פוטיפר לא נזכר בשום מקום. אנחנו לא נבדוק, ואם מישהו ימצא, אני מאוד מבקש שיראה לי אם יש איזה מקור שבו נזכר שמה של אשת פוטיפר, אבל המקום היחידי שאפשר להגיד ששמה נזכר זה פה. זה פה, לא, הדוב, מגרה את הדוב. מי זה הדוב? אשת פוטיפר. אז קראו לה הדוב. עכשיו, לכאורה הדוב זה באמת חיה טמאה, ולא רק לכאורה, דוב זה חיה טמאה וחיה טורפת, וחיה עם שקונוסציה ממנה היא שלילית. יש בפסוק בתהילים, ארי נוהם ודוב שוקק, ככה זה במשלי, סליחה, ארי נוהם ודוב שוקק. דוב שוקק זה שוקק זה לשון השתוקקות, כן, זה יכול להתאים לרעיון, כן, לרעיון שאשת פוטיפר, העניין שלה היה השתוקקות, הייתה תאווה גדולה מאוד וכו'. וכאשר היא באמת משתוקקת, אז הרצון שלה באמת זה לחבק אותו, זה סוג של חיבוק דוב כזה שממנו בסופו של דבר הוא יצא נפגע. היא כביכול יש לה איזה מין אהבה כזו אליו, אני יודע איך תאר את זה, אני לא יודע לתאר את זה, אבל יש לה איזה רצון בסופו של דבר שהוא יהיה איתה. זה לא בא מתוך רצון להזיק לו, אלא נהפוך הוא. רק שברור שאם הוא היה מתפשר לדבר הזה, זה היה כמובן חיבוק דוב. יכול להיות שהיא גם הייתה, ראיתי את הרב גינסבורג, המלאך. אז הוא הביא שני פירושים על העניין הזה של דוב, הוא אמר שיכול להיות שהיא הייתה מסורבת, חזן מתארים דוב, וכל מיני תיאורים במקומות שונים, תוך חיה שמסורבלת בבשר. מסורבל בבשר כדוב, ככה נאמר. הדוב הוא שמן. יכול להיות שהייתה שמנמנה, לא יודע, אבל כנראה שהכוונה אומר הרב גינסבורג לזה שהייתה מסורבלת בתאוות בשרים. זה היה הרעיון. הייתה מסורבלת בבשר, כשאומרים על דוב שמסורבל בבשר, הכוונה שהוא מסורבל בתאוות בשרים. זאת אומרת, הייתה לה תאוות בשרים ליוסף, שבה היא הייתה מסורבלת. אבל, אומר הרב גינסבורג, זה שני פירושים שהוא הגה אותם, כן? רק שבחז"ל יש לגבי דוב שני פירושים. חז"ל אומרים דוב אין לו מנוחה. ככה חז"ל נקראים דוב. אין לו מנוחה. דוב היא חיה חסרת מנוחה והוא נע. אני לא מדבר על התקופה שבה, תקופת החורף שבה הם ישנים, חלק מהדובים, אבל כאשר הם בעירות, במצב של ערנות, אז הם כל הזמן בתנועה, הם כל הזמן זזים. הם כל הזמן הם עצבניים, דוב זה חיה עצבנית. באופן כזה הוא אגב...
שולחות שבצפונית,
שוכן 110 קילומטר ביום. לא נתפס, לא מכיר את העובדה הזו, אבל בוודאי דוב זה חיה עצבנית ששורפת ומחלה את האנרגיה שלה בצורה כל כך דרסטית, עד כדי כך שמגיע חורף ובלי אנרגיות הוא צריך שנת חורף. וגם כמובן אפשר לתאר באופן הזה את אשת פוטיפר שהייתה חסרת מנוחה לחלוטין ביחס ליוסף. היא כל הזמן נעה סביבו ועשתה כל מה שאפשר, אין, כמו שכתוב, ותאמר שכבה עימי וימאן ויאמר אשת אדונה בן אדוני לא ידע וכו', והיא כמובן, והיא כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה, כן? היא חסרת מנוחה ביחס אליו כמו הדוב, אפילו יש בהתנהגות שלה איזה אלמנט של עצבנות נגיד, כן? משהו שהיא לא מבטרת. בתהילים כתוב אינה בקבל רגלו, ברזל באה נפשו. זה קי, זה חל על יוסף. כששמו אותו בבית האסורים, אז היא דאגה שהוא יהיה אסור בנחושתיים, ככה מביא המדרש על התהילים, על הפסוק הזה, שאסרו אותו בנחושתיים לקיר, בעמידה היא אסרה אותו, ושמה לו חנית ברזל מתחת לסנטר באופן כזה שאם הוא ישן אז החנית ננעצת לו בסנטר. הוא אמר לו תתרצה לי אז אני מורידה את הברזל ומסלם לך את הנחושתיים. כל מה שאתה לא מתרצה אז עינה בכבל ברגלו ברזל בנפשו. בא בנפשו. זה תיאור של אישה זה מחדד רק את השאלה, כי הם ברור שאנחנו מדברים פה על אישה מאוד אצלנו. אז העניין האחד זה שדוב אין לו מנוחה, העניין השני שחזר מתארים ביחס לדוב, זה שדוב אין לו בושת פנים, חיה עם עזות. יש מאמר של חז"ל, אדם ניצול מן הארי ופגע בו הדוב. ככה חז"ל, שרוצים לתאר שאדם יכול להינצל מהארי, מהאריה, אבל מדוב קשה להימנע מפגיעה של דוב, משום שבדרך כלל לדוב יש עזות, עזות רבה מאוד, אין לו בושת פנים, זה הכוונת חז"ל שהם מתארים אדם כמו דוב, שהם אומרים דוב אין לו בושת פנים, הכוונה שאדם שיש לו עזות, שאין לו בושת פנים, בדיוק כמו שפוטיפר לכאורה שהייתה לה עזות בקליפה, ממש טבעה בפה. היא טבעה בפה את יוסף בלי שום בושה, לא ברמז ולא שום דבר, היא אומרת לו שכבה עיני. כן, זה דבר שבוודאי איננו צנוע, ובוודאי מעיד על הזות. וזה לכאורה המציאות של אשת פוטיפר. קשה, לא צנועה, עזה, חסרת מנוחה, עצבנית, הפך הקדושה. ככה זה נראה. ולכן השאלה מתחזקת על איך רש"י הקדוש משווה אותה לתמר. עכשיו, ישנו תריקון מעניין. אתם יודעים שאנחנו מדקדקים בדיבור. אז ישנו תריקון מעניין. אשת פוטיפר, הנותריקון של שמה, אשת. פוטיפר זה אף. אף. א' פי. אף. אף. זה הנותריקון של שמה. ו... ראינו את זה כבר ברש"י שקראתי לכם, נכון? שרש"י משתמש, למרות שאפשר כמובן לא להשתמש, אבל הוא כן מוצא לנכון להשתמש בלשון אף, כאשר הוא מדבר על אשת פוטיפר. הוא אומר כך, עוד כדי לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר, לומר לך מה זו לשם שמיים, אף זו לשם שמיים. אף. נשמע שזה לא קשור, זה מקרי, למרות שרש"י כמובן יכול היה להשתמש במילה אחרת, בביטויים אחרים וכו', אבל תכף נראה איזה מקרי כל כך או לא. הסגנון הזה של אף, הוא מיד לכם הוא בא לידי ביטוי בעוד מקום בפרשה, אבל עוד קודם לכן צריך לדעת שאף זה ביטוי לכעס, לחרון. נכון? לזעם, אף, חרה אפו, אנחנו אומרים. זה ביטוי לכעס, אבל יש לזה, זה ביטוי לעוד דבר. זה ביטוי לניאוף. נא אף, זה הביטוי. כאשר חז"ל אומרים נהנה לאף, מופיע ביטוי שמופיעים גם בגמרא, נהנה לאף, הכוונה שהוא נאף. זה נקרא נהנה לאף. לנאוף. הגברת הזו היא עם הטריקון מעניין. הטריקון מעניין. עכשיו יש בפרשה שלנו עוד פעם הביטוי אף. הוא בא בהקשר לכאורה שונה לגמרי ואחר לחלוטין. בהקשר של חלומות שר המשקים ושר האופים. שני שרים של פרעה. אנחנו מכירים את השרים האלה. כן, לומדי השיעור הוותיקים, אז הם מכירים את זה לפרעו, שזה קליפת העורף. פרעו זה אותיות העורף. זה קליפה שנמצאת מצריך זה אלוקה, כן? גוף האדם בנוי כמבנה העולמות הרוחניים. אז בעורף, העורף יושב בין הגימל ראשונות, בין השלוש הספירות הראשונות שממשיכות שפע לאדם, שהן נמצאות בראש, זה נקרא גימל ראשונות, ובין השבע המידות התחתונות, אותם מידות שנקראות מידות הגוף גם. באמצע יש את הצוואר, שיש לו, הצוואר זה החלק הקדמי, ויש את העורף, שהוא החלק האחורי. העורף זה קליפה. קשיות עורף זה קליפה. היא יונקת מן השפע. לכן היא יושבת במקום הזה. המקום הזה נקרא גם מקום צר, נכון? יש ראש שהוא יותר רחב מהצוואר בדרך כלל, לא מדבר על רמסל עם הרוקאי. אבל ראש שהוא בדרך כלל יותר רחב, כתפיים שהן ודאי יותר רחבות מהצוואר, והצוואר עצמו הוא מקום צר. מקום צר בלשון הקודש נקרא מיצר. מיצר. מלך מצרים, זה מיצר ים, מצרים, אותיות מיצר ים, מיצרים, מצרים, המלך זה פרעה, הוא יושב פה, וכל המשכה טובה שיורדת מלמעלה, שפע אלוקי שיורד מלמעלה לאדם, אז הפרעה הזה שיושב על העורף יונק ממנה את החיות שלו. אחרי כן מעכב את האדם בכל מיני אופנים, בזיווגים, בגנים, לא עלינו בבריאות, בפרנסה, בכל מיני דברים, ולא מבינים איך. לא מבינים איך. רק מה, הוא יונק משפע שאדם מוריד לעולם הזה, רק שהוא לא, הוא לא, הוא לא הכין קודם כלים לקבל אותו, ואז הקליפה הזו יכולה לנעוק ממנו. למה אני אספר עם כל הסיפור הארוך הזה? שתי סיבות. אחד, שתדעו שזקן, הוא נועד לדלג על קליפת העורף. כן, אפילו אם הוא זקן של 2 מילימטר. הוא מדלג על קליפת העורף. זה המשכה. כתוב, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, הזקן זקן הארון יורד על פי מידותיו. איזה מידות? 7 תחתונות. אז איך הוא יורד? השמן יורד על הראש, ואז בני הזקן ישר אל המידות. ככה תיאור בתהילים. דוד המלך מתאר את הרעיון הרוחני הזה, באופן הזה. אז זה פעם אחת להזכיר, שמי שמגדל זקן, לוקח על שמות זקן, מונע מקליפות יניקת השפע. זה עוזר מאוד לשפר כל מיני בעיות ומכשלים ועיכובים שיש בחיים. זה עוזר, אם היה פה עכשיו גבריאל, סיפר לי סיפור מדהים. סיפור לי שהיה אצל אחד הצדיקים. אצל אחד הצדיקים. אצל הרב קניאבסקי. אצל הרב קניאבסקי הוא היה. והוא בא לבקש ממנו ברכה לפרנסה, הוא בא לרב קניאבסקי ומספר לו, צריך פרנסה, והיה לי ככה עסק, וככה היה לי, וזה זה, ואני צריך עכשיו ככה וככה וככה וככה, והרב קניאבסקי, זקן. לא יכול זקן. הרב, תראה, יש לי בעיות כאלה, ואני לא יודע, זקן. בקיצור, הוא אמר 3 פעמים זקן, ולא היה מוכן להוסיף מילה נוספת. עכשיו, זה בן אדם שלא מסוגל לסבול זקן. הוא לא יכול, הוא אוהב חלק, הוא לא יכול עם ה... והוא יצא לחוץ לארץ ועשה שם, וניסה לעשות שם ביזנס 3 חודשים, הוא אמר לנו, 3 חודשים. 3 חודשים לא הצליח. שום דבר שהוא עושה לא מצליח. שום דבר. שרי שהוא רוקם לא נספרים, ודברים לא קורים, ועיכובים, וזה נסע, וזה הלך, וזה פורסם, עד שערב אחד הוא... הסימון נפל והוא אמר, הלכתי לסטייפלר, לבן של הסטייפלר. אמר לי 3 פעמים זקן לא הוסיף מילה חוץ מזה. זה כל מה שהוא אמר לו. זקן, זקן, והוא מדבר, והוא אומר, זקן. אז אולי זקן. אז הוא שם, הוא התחיל לגדל זקן של מילימטרים כזה, אופנתי, של קשוח. עשה כמה מילימטרים זקן, ולמחרת הלך לפגישה, ודברים התחילו לקרות. הוא אומר, מה שהוא עשה ב3-4 ימים אחרונים לשהייה שלו שם, הוא לא הצליח לעשות 3-4 חודשים. ופתאום, כמו שהוא ראה שדברים מתעכבים וכו' וכו', אז פתאום הוא ראה איך דברים מסתדרים. לחלוטין פלא, באמת שאני לא יודע לספר את זה כמור, כי אני לא זוכר את כל העובדות, אבל זה סיפור מעניין מאוד, אז זה זקן. אבל חוץ מזה, אספר לכם על הסברים של פרעה. אז יש את קליפת העורף, אבל יש גם את הצינורות בצוואר, זה נקרא גרון, נכון? הצוואר, המקום הזה נקרא גם צוואר, נקרא גם גרון. אז יש 3 שרי הגרון של פרעה, גרון, זה שר הטבחים, שר המשקים ושר האופים, נכון? הנוטריקון שלהם תמה, טבחים ת', משקים מ', אופים א', תמה, זה הנוטריקון של שמם. זאת אומרת שכל מה שיוצא או נכנס לגוף יכול להזין את השרים האלה, לתת להם כוח, אם הוא לא כשר. אם זה מאכלות לא כשרים, זה מזין את התמים האלה, את השרים האלה. ואם זה דיבורים לא טובים שיוצאים מהגרון, זה לא רק מה נכנס לפה, זה גם היוצא מהפה, הכל עובר דרך הגרון, הכל מתארי, הכל נמצאים בגרון. אז אנחנו נמצאים בצרה, אם אנחנו מזינים כל הזמן את פרעו מצד אחד, ואת השרים שלו, את התנאים האלה מצד שני. צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. בסדר? עכשיו, אנחנו נתקלים בשני שרים, משלושת השרים האלה, שרי הגרון האלה, אנחנו נתקלים בפרשה שלנו. אחד מהם זה שר המשקים. אז הוא מספר את החלום שלו, ושני שרים, נכון? שר האופים ושר המשקים. יופי. שר המשקים מספר את החלום שלו, ויוסף פותר לו את החלום בצורה מקסימה. אומר לו, אל תדאג, אתה חוזר תוך שלושה ימים, פרוס, אין סיבה, והוא מחזיר אותך לתפקיד שהיה לך. אל תדאג. שר האופים רואה כי טוב, וגם הוא רוצה לספר את הסיפור שלו, אז הוא אומר ל... הוא יודע לפתור יפה, וגם אני אספר לו. אז איך זה הולך? ראשון התורה הקדושה? הוא אומר כך, ויאר שר האופים כי טוב פתר. אני אסיים שר המשקים. ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה שלושה שרי חורי על ראשי, ובסל העליון מכל מאכל פרעה. איך פותר לו יוסף? בעוד שלושת ימים, יישא פרעה את ראשך מעליך, ותלה אותך לעץ, ואכל האופת בשרך מעליך. וכך אבא. נכון ככה היה, כמו שפתר לשר המשקים, החזיר אותו על כנו, אותו דבר קרה לשר האופים, תלו אותו. אומר הזוהר הקדוש, איך יוסף ידע לפתור פתרון כל כך פטליסטי לשר האופים? ויאר שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה שלושה שרי חורי אל ראשי. תחזל, בואו ראה. בגמרא אומרים תשמע, בזוהר הקדוש זה תחזה, בואו ראה, זה מעלה עוד יותר גבוהה, ראייה היא ממוקמת מעל חוש השמיעה. ככה זה ארורים עינון רשעיה לכל עובדיהם כולם נגיש. ארורים מעשי הרשעים, ארורים הם הרשעים, שכל מעשיהם כולם לרע. וכל עינון מילים בעינון אמרים כולו לביש ולהרשע. וכל המילים והדברים שהם אומרים כולם לרע ולהרע, לעשות רע. כיוון דפתח פומה באף, כיוון שהתחיל את דבריו, אף אני בחלומי, אף, במילה אף, מיד דחיל יוסף, מיד יוסף נבהל, וידע בכל מילוי אינון להבאשה, ובשורה דביש בפומה. הוא ידע שכל מה שהוא מספר לו שם, זה הכל להרע, ויש לו בשורה רעה בפה. אדם מעיד בפה שלו על עצמו. ומכאן פתר לו, אל תדאג, בעוד שלושה ימים תולים אותך. תהיה רגוע, זה ייגמר מהר. למה? על המילה הזו באף. על האף הזה. אז אם כך יש לנו את אשת פוטיפה, היא בכלל לא מצויה גדולה עד עכשיו. כי ראינו שפעם אחת היא דוב, רש"י הקדוש, וראינו שדוב זה חסר מנוחה ושוקק ואז פנים, ופעם שנייה נוטריקון של שמה זה אף, ואנחנו רואים שדיבור שפותח באף, חוץ מזה שזה הביטוי של חרון וכעס וכו', אז הביטוי ברגע שפותחים באף, אז הנה רש"י, הנה הזוהר הקדוש, מראה לנו פה בפרשה שלנו במקרה אחר, שזה מילה לא טובה, זה להבשה, לביש ולהבשה, זה לרע ולהרע. אז איך רש"י בכל זאת יכול להגיד, כי היא התכוונה, אף היא התכוונה לזה שמיים. זה לא מתפדר, זה לא הולך לזה. אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים קצת רגע אחד לחזור אחורה. אנחנו פותחים את הפרשה בישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. נכון? ואלה תולדות יעקב יוסף, ויוסף בן 17 שנה. בן 17 שנה היה רועה את החבצון והוא נער, ויש סיפור שלם שמתחיל בישב יעקב. אומר רש"י הקדוש על וישב יעקב, אחרי, אומר אריכות, למה זה, למה הפרשה הזו מתחילה ככה פה, מיד אחרי סיום אלופי יסב בפרשה הקודמת וכו', ואז הוא אומר, אחד הביטויים היותר מפורסמים שיש, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפת עליו רוגזו של יוסף. נכון. צדיקים מבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה, לא מספיק מה שמתוקן להם העולם הבא, מיד הקדוש ברוך הוא מקפיץ להם רוגז, עושה להם איזה, מזמן להם תקלה, כדי שלא ישבו בשלווה. כן, בלשונה הזהב של רשי זה הולך ככה. ויש, ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ על הרוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא מבקשים לישב בשלווה בעולם הזה. וכך הרשי מסיים. שאלה. מה זאת אומרת? אז כמובן שצדיקים, כשאומרים שיעקב ביקש לשבת בשלווה, לא, אין הכוונה שהוא ביקש לשבת עכשיו על שפת הים, כן, לשבת על שפת הים מתחת איזה עץ קוקוס ולהמהם איזה מנטרה. זה לא הכוונה, כן? זה לא הרעיון, אלא הכוונה שחפץ יעקב לשבת בשלווה זה שיעקב אבינו הגיע לגמר התיקון האישי שלו. כמו שראינו בפרשה הקודמת, שדמות דיוקנו נמצאת, כמו שהיא נמצאת בארץ למרגלות הסולם, שהוא שוכב ישן שם, ככה היא נמצאת רגל שלישית במרכבה, והמלאכים משתוממים לראות אותו בשני המעלות האלה, גם למטה וגם למעלה. דהיינו, שהוא השלים את התיקון האישי שלו. והוא חשב עכשיו להשלים את התיקון של העולם. להישב בשלווה, אצלנו, אני מדבר על עצמי בלבד כמובן, אצלנו שאנחנו אנשים פשוטים שעושים אחרי החומר ומחפשים אותו והחומר הוא משחק תפקיד אצלנו, אז לשב בשלווה זה מתחת לעץ הקוקוס. אבל אצל הצדיקים, שהגוף אצלם לא נחשב והחומר הוא בטל, הוא רק אמצעי, ואמצעי גם לא עושים ממנו עניין גדול, כן? להשגת תכליות רוחניות, אז אצלו הרצון מושך כל הזמן לתיקון העולם. אגב, זה היה כך גם אצל יצחק וגם אצל אברהם. כשיצחק אוהב יותר את עשיו, לא דיברנו על זה בשיעור השנה, אבל דיברנו על זה בעבר, שכתוב שיצחק אוהב את עשיו ורבקה אוהבת את יעקב, אז זה לא בשביל לספר לנו על איזה הורים מוזרים שלא אוהבים את הילדים בשווה או משהו בסגנון הזה. זה לבזות את התורה לחשוב ככה. אלא הכוונה לומר שיצחק ראה בעשיו את האפשרות להיות במרכאות או שלא במרכאות מתקן העולם, משיח. ודווקא משום שהוא היה עם בעל תכונות קרובות למידות של יצחק. הוא היה גם הוא מצד השמאל, מצד הגבורות, מצד הדינים. והוא חשב שאיתו יכול לתקן. דווקא בגלל שהוא היה איש ציד, איש שדה, מעורב בין הבריות, עוסק במסחר.
על החמור.
סוג של, נכון? הוא סוג של רוכב על החמור היה. לפחות יצחק הוטעה לחשוב שזה ככה. שהוא רוכב על החמור. הוא לא הבין...
שולט בחמור.
כן. הוא אמר, אם אני אעניק לו אהבה, אני אצליח להביא אותו למקום שהוא ישתנה לטוב. ואז יש לי אדם מושלם, הוא גם בעולם הזה משופשף היטב עם העולם הזה, וגם עם מעלות רוחניות. סב, הוא היה סעיר. אז אנשים חושבים שישר התורה באה להגיד לך, שמה, הוא היה מלא שערות. יכול להיות שהוא היה מלא שערות, אבל זה מעניין, אם הוא היה מלא שערות, הוא היה עם פחות שערות. שערות זה הכוונה להגיד לנו שהוא היה בעל מוח גדול, מוחין בגדלות, היה לו מוח גדול. היה לו מוח גדול, היה לו, שערות זה מקום, המקום ש... שערות הם ביטוי בראש, נכון? במקום גבוה. זה ביטוי להשערות. שערות זה ביטוי להשערות. אדם שיש לו הרבה השערות, הרבה תובנות ביחס לדברים. אחד שמסוגל לחשוב. והוא נולד עשוי כבר. יעקב, מאיפה הוא בא? יעקב אל שם שלו זה עקב. זה בדיוק מהמקום הכי נמוך. לכאורה, וזה לא רק לכאורה, זה כתוב בספרים, שעשיו מקום היצירה שלו יותר גבוה מהמקום של יעקב נשא עומד. יותר, יש לו פוטנציאל גבוה מאוד. אבל, לא, קולקל. כל אופן, יעקב אבינו רוצה להביא בסופו של דבר את תיקון העולם. הוא כנגד התפארת בספירות יעקב. אברהם כנגד החסד, יצחק כנגד הגבורה, הדינים, ויעקב הוא כנגד התפארת. התפארת היא על קו האמצע. היא ממשיכה את ההשפעות, התפארת ממשיכה את ההשפעות אל היסוד, יוסף הוא היסוד, יוסף זה צדיק יסוד עולם. איפה נקבע שהוא צדיק יסוד עולם? על סמך איזה מעשה? המעשה של אשת פוטיפר. כשהוא מצליח לעמוד בניסיון הקשה מכולם, זה ניסיון מאוד מאוד קשה, בסיטואציה זה עוד יותר קשה, כי יש את העבד במצרים ופתאום נותנים לך את האפשרות להיות המאהב של בעל הבית, כן? מבטיחים לך הכל, יש לך הכל, הכל, זה מה שהבטיחה לו, הכל. והוא עומד בניסיון, אז הוא נקבע להיות צדיק יסוד עולם. מכל מקום, ברור שכאשר התפארת מעריקה את השפע מכל הספירות אל היסוד, בסופו של דבר, אז מי שממשיך את השפע הנה זה יוסף. אבל הכל נעשה בקו האמצע באמצעות יעקב שזה התפארת. לכן כתוב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אבא ואמא זה ספירות, כנגד ספירות החוכמה והבינה, שתי ספירות שהן בראש, הן מורידות את השפע בקו האמצע, נכון? דרך הדעת לתפארת וליסוד, מי שלא יודע זה הולך ככה, יש 10 ספירות, 10 אופנים שבהם הקדוש ברוך הוא מנהג את העולם, ממשיך את השפע הנה לבריאה. 3 ספירות הראש הן חוכמה, בינה ודעת, אחרי כן יש 7 ספירות תחתונות, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. הספירות נחלקות ל3 חלקים. יש 3 קווים, קו הימין, קו השמאל וקו האמצע. בקו הימין יש לנו ספירת החוכמה בראש, החסד כנגד יד ימין, והנצח כנגד רגל ימין. בצד שמאל יש בראש את בינה, היא נקראת גם אימא, אימא הילה, יש לנו ביד שמאל את הגבורה, ויש לנו ברגל שמאל את ההוד. בקו האמצע יש לנו את הדעת, תפארת והיסוד. זה בסך הכל 9, נכון? 3 ו3 זה 9. ספירה עשירית זה ספירת המלכות, שהיא הבריכה שאליה היסוד מעריק את השפע. מוריד את השפע. הוא מקבל מכל הספירות, היסוד ומוריד את הכל למלכות, לבריכה הזו. אז יש אבא ואמא. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, זה אבא, זה חוכמה. זה המשכת השפע מהחוכמה. הוא מתקן את העולם, הוא מבקש לתקן את העולם. איפה האמא? אז אריזה מביא, ארץ מגורי אביו, נוטריקון, אמא. ארץ א', מגורי מם, א', אביו, אמא. זה אימא. זאת אומרת, הוא מקבל משתי הספירות האלה ומוריד את זה לחיים שלנו. עכשיו, יעקב יודע שיוסף זה היסוד. זה הדמות שהכי קרובה אליו, בקו האמצע. יעקב הוא גם על קו האמצע, זה נגד התפארת. כמו, כן, אני חושב שבכל משפחה זה יכול לקרות, שיש ילד אחד שיותר דומה לאבא. אוקיי? לא דווקא פיזית, במקרה הזה זה גם פיזית. במקרה הזה, תכף נראה שרש"י משווה בין יוסף ליעקב, אז הוא ממש עושה השוואה לא רק פיזית, שזיווי קונין שלו היה דומה לשל זה, אלא גם מבחינת מה שקרה ליעקב ומה שקרה ליוסף, יש השוואה, זה אחד שונאים אותו, יוסף האחים ששנאו אותו, עשיו שנא את יעקב. זה ברח מפני אחי וירד לגלות אצל לבן, זה ירד לגלות במצרים, וכן על זה הדרך הוא ממש השוואה, שמראה ממש איזה דמיון יש בין יוסף ליעקב. למה? כי כדי להמשיך שפע, כדי לעשות איזושהי תעולה, איזושהי תנועה בעולם שממשיכה שפע, אתה צריך מישהו שזה נקרא בשיווי צורה לך. שיווי צורה זה לא דמיון פיזי דווקא, כן? זה רוב המקרים זה לא קשור, זה דמיון פיזי. והכוונה שהצורה והמעלה הרוחנית שלו דומה לך. זה יכול להיות גם בדברים פיזיים. זאת אומרת, דוגמה, אתם זוכרים את הדוגמה לשיווי צורה? וכולכם בחרתם חולצה שבאתם הנה, בחרתם חולצה. בארון יש 15 חולצות, 20 חולצות, רגע אולי יותר, נשים יש בוודאי יותר. כן? וכולם אוהבים את החולצות שיש להם בארון, כי אחרי זה הם לא קונים אותם לכתחילה. אתה הולך לחנות, אתה קונה מה שאתה אוהב. ואז זה מונח בארון. איך בחרנו את החולצה הזו דווקא, ולא חולצה אחרת מה-15? אתם חושבים שזה תהליך מודע, זה לא. זה החולצה שהייתה בשיווי צורה למעלה הרוחנית, לאופן שאני הגעתי כדי לצאת אין לנו שיווי. כמו שבוחרים שולחן במסעדה. כן, אז אתה מגיע, יש 20 שולחנות ריקים. נגיד אחד שאוהב לשבת עם הגב לקיר. נגיד, יש איזה אחד, הוא ראה פעם סרט של ג'יימס בונד, וג'יימס בונד לא יושב אף פעם עם הגב לחלון. אז גם הוא רוצה שאת כל הזמן עם גב לקיר. אז הוא עכשיו יש, אבל יש 15 שולחנות עם הגב לקיר. שכר. שימה הבוחר. לפי הצורה שיש לשולחן הספציפי הזה ביחס אליו. מה זאת אומרת? אם ישב שם, נניח שהוא בא עכשיו עם אשתו ליום הנישואים. לאהבה ולאווירה מאוד נעימה וכו'. הוא יבחר שולחן שקודם ישבו שם זוג שהיו באותה אווירה. בלי שהוא יודע את זה אותם. זה נקרא שיווי צורה. והפוך. יבוא עם איזה רצון לקבל לעצמו חזק, מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, ובדרך הוא גם היה לו איזה פייט קטן עם אשתו וכו', הוא קבל שולחן, שישבו שם זוג שרב, האוכל, לא משנה איך יגישו לו אותו, עושה לו בסוף כאב בטן, כי זה בא מאותו צורה שאיך שאתה מגיע, זה בא איך שאתה מגיע. אוקיי, אז עכשיו מכל וחומר שזה חל על חפצים ועל דברים דוממים, זה חל כמובן ביחסים בין אישיים. כמובן. זאת אומרת, אם אתה מגיע לפקיד בבוקר, לא משנה בבנק, במס הכנסה, לא משנה, לא משנה איפה, בטאבו, לאן שאתה לא מגיע. ואתה בא עם צורה שהיא מזמינה שלילי, ב-100% תקבל, ב-100% תקבל פקיד שיוציא לך את המעיים ולא ירגע שלו, יראה את המעיים שפוכים, לא ירגע, ואתה לא תבין. זה
נוזם אותו שזה דרדים?
לא, ודאי שאפשר לזום אותו, ודאי, השאלה לכן יהודי אין לו חופש בחירה איך להתעורר בבוקר, אין לו. אמרו לו, אדוני, אתה מתעורר? אתה צריך לקום מצד ימין להלכה, זה לא המצא. צריך לקום מצד ימין. אוקיי, ישבת במיטה, עוד לפני שהתיישבת, תגיד מודה אני לפניך, תיצור עכשיו בהכרה מצב של תודה על זה שאני בכלל חי. לא מגיע לי כלום. כלום. הופ, כבר ביטלת את הרצון לקבל לעצמו. לא מגיע לי כלום, אני מודה לך שאני חי, ואני מודה לך עוד יותר שאתה נותן בי אמון לעוד יום נוסף. כן, זה הולך כבר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. פה יש נקודה, כשאם לא יודעים את זה, יש נקודה, בחמלה, נקודה. ואז אומרים, רבה אמונתך. כמה אמון אתה נותן בי, איזה אמון רב אתה נותן בי, שאני מסוגל היום לעשות מה שלא הייתי מסוגל לעשות ב-53 שנה האחרונות, כל הבקרים שהתעוררתי, ופישלתי. והנה אתה נותן לי עוד צ'אנס. ביום ה-50,000, לא יודע כמה. כן? רבה אם הוא נותן, אז אתה קם. לובש רגל ימין, אחרי זה רגל שמאל אתה מכנסיים. יד ימין, אחרי זה יד שמאל. נוטל ידיים, קודם יד שמאל, נוטלת את יד ימין. כל הזמן משליט את הימין על השמאל. כל הזמן קודם ימין, אחר כך שמאל. כי כשיד שמאל נוטלת ראשונה ליד ימין, זה כי היא משתעבדת לימין. היא כאילו המשרתת של הימין. הולכים כל הזמן על הימין, לימין, אתה שורך חוץ.
אבל אמרת כרגע, שלוש פה, אז למה אתה
מטה לימין? בבוקר, כשהשמש עולה, הזמן השליטה של של קו השמאל של הדינים זה הלילה. ככל שאתה עולה בבוקר, אז אתה משליט את הימים, כמו שהשמש לא עולה בבת אחת, אלא עולה לאט לאט, היא כמעה כמעה זה נקרא. עכשיו אתה משליט את הימים, משליט את החסד על הדין. בסופו של דבר, המפגש של חסד ודין יוצר באמת את קו האמצע. קו האמצע שנקרא תפארת, זה מה שאנחנו עוסקים בו כרגע. זה לא איזה דיבורים ארטילאיים, אלא יש לה משמעות בחיים. אם אדם אומר, נגיד שהוא למד, שצריך להגיד בוקר טוב שכנים בבוקר. אוקיי? אז בוקר טוב, לפעמים יכול, זה לא, בוקר טוב זה דבר חשוב להגיד, אבל זה לא חזות הכל. נכון? זה שאלה איך אומר. אתה יכול להגיד בוקר טוב שישמע, שזה יהיה כמו סתירת לחם. כן, אתה אומר, בוקר טוב. בוקר טוב. נכון, זה נשמע אחרת. מה עושה את ההבדל? מאיזה צד אתה מוציא את הבוקר טוב הזה? מצד ימין זה עם מנגינה. יש לזה, אתה מרגיש שאתה מוציא משהו חיובי, נכון? אתה יוצר צורה, אתה נותן צורה. צורה זה לא דבר פיזי. והבוקר טוב הראשון זה היה מצד הדינים, מצד השמאל. וזה מה שאתה משדר גם הלאה. כן, אז עכשיו זה היה בבית בכלל. הבוקר טוב הזה זה היה בבית בכלל. אבל כשאתה יוצא החוצה, אתה עם צורה של הבוקר טוב והאופן שבו הכנת כלים בבית כבר. אז אתה תשדר את זה לשכן שאתה תפגוש, לחנווני במקולת, למי שזה לא יהיה, אתה תשדר את אותה צורה. עכשיו, הוא יחזיר לך כמה עם הפנים לפנים כלב האדם. הוא יחזיר לך בדיוק באותה מטבע. שיווי צורה, אתה זוכר את הכלל. זאת אומרת שזה הסיכוי שזה ייפטר לך באותו יום, הולך וקטן כל הזמן, כי זה מעגל שוטים כזה שמזין את עצמו. כל הזמן מזין והולך ומחריף. עכשיו, איך יודעים את זה מזה? אז נגיד, לא עשית הכנה טובה בבית. פישלת עם הבוקר טוב, לא אמרת את זה יפה, ולא עשית את מה שצריך לעשות, ובצעת החוצה. אז המקום הראשון שיהודי מגיע אליו, זה בית הכנסת. עוד פעם מקום שבו יש תפילת שחרית, עוד פעם הזדמנות לעקוד ימין עוקד את השמאל, כן? להשליט עוד פעם את החסדים על הדינים. עוד פעם אתה עושה את זה. בבית הכנסת מול הקדוש ברוך הוא, אתה מתאזן מול מילות התפילה הקבועות. יש לך את האפשרות לתפילה אישית. כמו שאני אומר, לא הצלחתי. מהבוקר, אני אשלח פדיחו. איזה בושה, אני לא יודע להגיד בוקר טוב כמו צריך. אני זה, אני פה, אני שם, אופ, וידוי. שמנו, בגדנו, אנחנו כל בוקר, נכון? זה מיישר את העקמומיות של הלב, זה נותן לך את האפשרות עוד פעם לחזור לצורה הנכונה. ואתה יוצא מבית הכנסת, אתה עוד פעם חוזר בצורה נכונה. זאת אומרת, קיבלת הזדמנות נוספת, לא הצלחת. יש תפילת מנחה, אמצע היום. מגיעים לבית הכנסת עוד פעם, תפילת מנחה, באמצע היום, בתוך כל העמולה, ויש לך עוד פעם הזדמנות להתיישר. עוד פעם, זה מילות תפילה קבועות, אתה מתיישר מול דברים קבועים, כמו צוק באמצע ים. יש צוק קבוע, עכשיו, אתה פתאום רואה שאתה 100 מטר מהצוק, אופ, אתה מסודד ימינה. אתה שם, אתה מסודד, אופ, מגיע להיות עוד פעם מול הצוק. לכן זה עבר בערבית, וגם לפני שאתה הולך לישון. כן, זה שמע על המיטה, זה ריסט לכל היום. מי שהולך לישון מתוך קריאת שמע על המיטה, לא יהיו לו חלומות לא טובים. המוח שלו יעסוק כל הלילה בדבר האחרון שהוא פגש, זה קריאת שמע, שמע ישראל, השם לכן השם אחד, וכל הפסוקים שאיש ירב, יותר ירח רק בסידור, כל הפסוקים היפים שיש, הוא לא מביא איתו בתוך המיטה, לא את מנהל הבנק, ולא את הפקידה שלו, ולא אף אחד אחר, אלא הוא נמצא, אם מישהו נמצא, וזהו, כי זה עשה ריסט, קריאת שמע גם אישה צריכה לומר, כן, זה דברים חשובים מאוד. זה כללים שלא הומצאו בניו אייג' עכשיו איזה פגע אותם איזה טמבל שחושב שהוא חכם והמציא משהו, אלא זה כללים עם יסודות של 3500 שנה ואולי יותר מזה מזמן אדם הראשון. זה תורת חיים, דבר חשוב. בכל אופן, אה, אה, העובדה שיעקב ידע מי זה יוסף, ושיוסף הוא עם שיווי צורה אליו וכו', היא מי ש... היא מה שגורמת לו לאהוב את יוסף, נכון? כמו שכתוב, ישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא, אז מיד רש"י נדרש, הוא אומר, ואונקלוס תרגם בר חכים עולה, כל מה שלמד משם ועבר מסר לו. למי הוא מעביר את התורה שלו? ליוסף. כל מה שהוא למד, בישיבת שם ועבר, וכל התורה של יעקב אבינו, הוא מוסר אותה ליוסף. זה לא שהוא לא לימד את הילדים אחרים שלו גם תורה. אבל מי הוא ממשיך הדרך שלו? זה יוסף. זה אותה הרקה מהתפארת ליסוד, אז היא הולכת אל מישהו בשיווי צורה אליו. לכן אגב יצחק באמת רצה לתת לעשו, כי עשו היה בשיווי צורה מסוים כלפי יצחק. במובן הזה שגם הוא בא מקו השמאל. ויעקב בא מקו הימין, הוא ויצחק זה היו שני ניגודים, לכאורה. אז למי מעביר יעקב את התורה? ליוסף. זה שיווי צורה. עכשיו זה שיווי צורה לא רק במראה, התיקונים שלו היה דומה, כמו שהזכרנו קודם, אלא מי שיוצא, אני לא רוצה להעריך את זה בזה עכשיו, אבל מי שיוצא יראה שרש"י משווה אחד שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל, שאז היא ביקוני של יוסף דומה לו, וכל מה שהראה ליעקב הראה ליוסף, זה נסתם וזה נסתם, זה הכי מבקש להורגו וזה אחד מבקשים להורגו, וכן על זה הדרך, הוא עושה השוואה בכלל בכל תולדות החיים שלהם, הוא מוצא ביוסף את עצמו, זה הרעיון. עכשיו זה קיים, זה קיים, זה לא, זה גם יכול להיות סיפור מציאותי. יש משפחה ויש ילד אחד מתוך 11 שהאבא רואה בו את עצמו. לגמרי, לגמרי טבעי. רק פה בוודאי שאין הכוונה, אז לא, בצורה פשוטה, כי בסופו של דבר זה משהו לחיים שלנו היום, אלא הכוונה שהוא ראה שדרך ההמשכה צריכה להיעשות דרך היסוד. כדי להמשיך שפע צריך להיעשות דרך היסוד. אגב, גם יוסף מבין את זה. כשהוא חולם חלומות, זה לא כי הוא מגלומן. כשהוא חולם חלומות, הנה, הוא אומר, הנה חלמתי חלום, והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתרבים לי. זה לא, אין לנו עסק עם מישהו שהוא באמת בעל שיגעון גדלות כזה או אחר. שום פנים ואופן. אלא הוא מבין, הוא היסוד, הוא ממשיך את כל השפע למציאות. אז הוא אומר, אני ממשיך את השפע למציאות, זה נקרא המלך. מה המלך עושה? מלך נותן את כל השפע לממלכה, לכל מי שנמצא בממלכה. זאת אומרת, אני מלך. אותו דבר החלום השני, עם האלומות, כן? החלום הראשון למעשה. הנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קם אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובן אלומותיכם ותשתחבן לאלומתי. ואמרו לו לך, והמלוך תמלוך עלינו נשול תמשול בנו. הם גם מבינים את זה. להפך, ראיתי...
הם לא אומר את זה.
נכון. אבל הם מבינים את זה. ראיתי את רבי זושא מניפולי. הייתי בספר שנקרא זהב המנורה, ציור שנה שעברה נחשב. ספר חדש, אני לא הכרתי אותו קודם, אבל בכל אופן, אז רבי זושא אומר, שמה שאמרו לו פה זה ככה, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, זה לא שאלה. זה המלוך, אם אתה מוכן למלוך, תמלוך עלינו. המשול, תמשול בנו. בוודאי גם אנחנו מבינים את זה. שאתה צריך, רק אתה לא הגעת לדרגה הזו, אתה רצת מהר מדי, חכה, תגיע לדרגה, נקבל אותך בהבנה, ברור שכל עשר החלקים, כל עשר הספירות שהזכרנו, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים שהם יבואו לידי ביטוי, חייב להיות יסוד נטוע חזק במציאות, שמשפיע את השפע אל המלכות, ואז רק אז היא מתגלה, זה כמו כל דבר בחיים. בסופו של דבר, הכל תלוי, כל המאמצים שאתה עושה, כל הבניינים שאתה בונה, מהרגע שיש לך איזה רעיון בראש, ושאתה בונה אותו ומתכנן ומוציא אותו בסופו של דבר לפועל, ומפעיל את מי שאתה מפעיל ואת האמצעים שאתה מפעיל כדי להביא אותו לידי ביטוי, אם אין חיבור נכון בכל המישורים, בכל הרובדים שאתם מסוגלים לעלות בדעתכם, כשמדובר בחיבורים, אז בסוף אין הוצאה לפועל של הרעיון. בדרך כלל, דברים נופלים בשלב הזה. שאין לך חיבור נכון. לקחת שותף לא בסדר, לקחת... החיבורים לא בסדר, משהו לא בסדר בחיבור, כן? אז הרעיון נופל. הוא לא מתממש, הוא לא בא לידי ביטוי, הוא לא מגיע לעולם המציאות. אם יש יסוד טוב, חיבור נכון, שאגב נכון גם ביחסי זוגיות, הכל תלוי ביסוד. היסוד של הבית היהודי זה מה שקובע איך נראה הבית כולו.
מה
אתה משהו לגבי התחילה?
אתה חושב
איזה שהוא עזב כזה? לא, לא, לא. אנחנו משווים את שפה תפאר לתמר.
לא, התחילה פרק,
ויש ויעקב. ארץ מגורי אביב, בארץ מגורי אביב, אז אמרנו שאביב זה האבא, זה חוכמה, וארץ מגורי אביב זה נוסריקון אימא, וזה הבינה. והאימא באמת מובלעת פה, הבינה היא מובלעת, כי הבינה היא דבר יותר נסתר. בכל אופן, בוודאי שצינור ימלא בריכה, יסוד ימלא בריכה, רק כאשר הבריכה נמצאת מתחתיו. נכון? באופן לגמרי טבעי, אתה רוצה למזוג משהו, אז אתה מרים את הכלי שבו יש את השופן, ואתה צריך להחזיק מתחתיו כלי אחר שיהיה ריק בשביל לקבל. נכון? זה לא שמים לזה לב, אבל זה בכל תחום בחיים. אם אתה רוצה ללמוד משהו, אז אתה כדי ללמוד צריך לעמוד הכרתית, נפשית, בעמדה של מתחת למי שמלמד. אם אתה תבוא לשיעור ואתה תחשוב שאתה יודע יותר טוב או כמו או וכולי, אין לך מה לקבל אותו אדם. חבל הזמן, אל תבזבז זמן. אתה חייב לעמוד למטה, נכון? באנגלית זה נקרא to understand. To understand, להבין זה לעמוד מתחת, to understand. אבל זה נכון לגבי כל דבר בחיים. אם היסוד הוא מעל הבריכה, אם יוסף מושל, אם יוסף מולך, אז יש השפעה, זה תוך כלי, זה מתוקן, זה סדר הדברים הנכון. ואם היסוד, הבריכה היא פה והיסוד פה, אז כל מה שיורד, יורד ומתפזר לקליפות, לריק. לא ניגע לאבל וריק. ואם יש חיבור נכון, זה בדיוק אותו דבר בכל תחום. גם בזוגיות, אם יש חס ושלום, הבעל והאישה הם לא יסוד ומלכות, האישה היא המלכות, אם הבעל והאישה זה לא יסוד ומלכות, חס ושלום יש איזה בריכה אחרת שהיסוד מעריק אליה, אז זה קלקול גדול מאוד. קלקול גדול מאוד. אין מספיק מילים, צריך לראות כמה זוהר כותב על זה ואיזה מילים הוא משתמש, כדי להבין כמה הקלקול הזה גדול. זה קצר בכל העולמות. קצר בכל העולמות. אז ברור שיוסף, כאשר הוא חולם את החלומות, זה מה שהוא רומז לאחים שלו, וברור שהאחים שלו מבינים את זה, והם לא מקבלים שהגיע הזמן לזה. המשמעות של אורות בכלים בצורה מתוקנת, כי היסוד מעריק למלכות את כל השפע בצורה מתוקנת, זה משיח. ויוסף אומר, בואו נביא את המשיח עכשיו. משיח נאו. והאחים אומרים לו, לא הגיע הזמן. שיגיע הזמן, אמרו לו, אמת, צריך לעשות את זה ככה. זה בסופו של דבר יהיה, אמת. כן? אם משול תמשול. אם משול תמשול. אם זה א', משול זה מ', תמשול זה ת', אמת. אם משול תמשול, אז הם אומרים לו, אנחנו מבינים שזו האמת. רק זה לא הזמן. אתה לא למדת מספיק את ההיסטוריה, אומרים ליוסף. שים לב, תראה, מאדם הראשון, שעושים דברים נכונים, אבל לא בזמן, זה קלקול גדול. יש חשיבות לטיימינג. חכה בסבלנות. כשזה יקרה, אתה תהיה עם יהודה. יהיה משיח בית יוסף, יהיה משיח בן דוד. הנה למה הסיפורים סמוכים. לא הבנו איך יש את פוטיפר כזו צדיקה, אבל הנה למה הסיפורים סמוכים. כי אשת פוטיפר, זה נכון מה שדוב פה אמר, שאשת פוטיפר היא מבינה באיזה מין רוח, לא יודע איזה, שממנה בסופו של דבר יצא משיח בית יוסף. זה היא מבינה. היא רק לא יודעת אם זה ממנה או מביתה. בסופו של דבר יוסף נשא את ביתה לאישה, את אסנת, זו ביתה לאישה. והיא לא ידעה, לא היה לה בהירות באותה נבואה או החודש, מה שזה לא יהיה, לא הייתה לה בהירות אם זה ממנו או מביתה. אבל מה שקרה בסופו של דבר זה שהיא צדקה. זאת אומרת, סיפור התמים שאנחנו מדברים עליו עכשיו, חוץ מזה שאפשר ללמוד ממנו כמה עניינים לגבי, לחשובים לחיים, כמו שזמן, טיימינג זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אפשר לעשות מעשים טובים, לא בזמן זה קמפור גדול. להגיד מילים שבזמן מסוים הן מעולות, הן כמו דבש, ובזמן אחר הן מעוסות. צריך לדעת מה לומר מתי, מה לעשות מתי. והעניין הזה הוא מאוד מאוד חשוב. יוסף הצדיק נאלץ להתגלגל למצרים, כי הוא היה צריך, וזה הוא לא הבין, וזה השיעור שלו, הוא היה צריך לדעת שלפני שהוא יכול לשמש משיח בית יוסף, ולהבין לתקן משיח בית יוסף, הוא צריך קודם כל לתקן את מצרים. לעלות ממקום של מיצרים את הכוחות שהיו גנוזים ותמונים, זה נקרא ניצוצות הקודש, שנפלו שם בין הקליפות במצרים. עכשיו, זה לא עכשיו יש יוסף פעם במצרים של פעם וכוחות מוזרים שאנחנו לא יודעים מה מדובר, אלא זה כל דבר שאנחנו חושבים הוא בבחינת מיצר לנו בחיים, שהוא מיצר לנו בחיים. כל שרה, עקה, חוסר נחת, מה שזה לא יהיה, שאצלנו בחיים הוא בבחינת מצרים לאותו אדם. אדם עכשיו יש לו איזה קושי מסוים, כן? שהיא רוצה שלא יהיו לנו קושיים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם. אז יש לאדם קושי, הקושי הזה הוא עכשיו גורם לו לחוש במקום צר, הוא נדחק, אוקיי? זה נקרא מקום צר. עכשיו הוא נמצא במצרים, עכשיו יש לו בתוכו כוח שנקרא יוסף. הכוח הזה שנקרא יוסף הוא כוח שמסוגל בתוך המיצר הזה להפיק תועלת רבה מאוד. ובעוד פרשה נראה שיוסף אסף את כל הבר אשר בארץ מצרים. כל הכסף, כל הזהב, הכל הגיע ליוסף במצרים, דווקא במצרים. דווקא בתוך הדוחק והקושי. עכשיו יוסף עובר פה חוויות קשות מאוד במצרים. קושעים בלהחזיק אמונה שאתה עושה מעשה טוב. עכשיו, הנחתי תפילין בבוקר, באתי מוקדם, בדבקות, ובמילה מילה וכו', אני יוצא החוצה, אני רואה פורט על האוטו. אחרי התפללתי, איזה ילד טוב הייתי, זה השכר שלי. זה נשמע קשקוש של ילדים, נכון? עכשיו תחשבו על יוסף. הוא עומד בניסיון אשת פוטיפר. איך קוראים לו? צדיק יסוד עולם. מה הפרט שהוא מקבל? שכר בצור במצרים. בבור במצרים. 10 שנים. הוא בטח אומר, הקדוש ברוך הוא ממיתי בניסיון. ביום ראשון זה נשמר על עצמך. הוא בבור. הוא אומר, זה בטח הקדוש ברוך הוא ממיתי בניסיון. לא נשבר. בונו של עולם, אני מודה לך, אין שום בעיה, אני אשב בבור במצרים. הגיע היום השני, הוא לא קורא כלום. הוא אומר, מה זה? זה מתיחה. קדוש ברוך הוא, זה יכול להיות שאני אעמוד בניסיון הגדול מכולם, וזה יהיה הפרס. עובר שבוע, בשבועיים, בחודש, חודשיים, בבור, חושך, אין שירותים, אין מזגן, עקרבים, נחשים, ג'וקים, ברחשים, לא משהו, 3 חודשים, 4 חודשים, שנה. עוד פעם מתחיל שנתיים. מתי אתה נשבר? מתי אתה אומר, אתה יודע מה, אין, לא יודע אם יש אלוהים, ואם יש זה לא צודק, ואם זה לא, זה לא בסדר. נכון? אין את זה יוסף. יוסף מלמד אותנו שבמיצר אתה יכול לגלות את כל הכוחות שלך, וזה כוחות שבשום מקרה אחר, בשום מצב אחר, אין לך שום סיכוי שתגלה אי פעם. אתה תגלה דברים שלא ידעת על עצמך, ואתה יכול לעשות בהם שימוש, והם יעלו אותך למקומות אחרים לגמרי. אתה רק צריך לדעת לעשות בזה שימוש. אתה צריך לדעת לא לקטר, לא להלל, לא לבוא בטרוניות, לא לבוא, הבורא נותן לך בדיוק את התיקון שאתה צריך. עכשיו, שאלה רק איך אתה מתייחס לזה, אם אתה מתעמת עם זה, אז רוב הסיכויים שאתה תפסיד בימים. אתה תפסיד. כי אם יוסף היה נשבר, אז הוא ישב בבית הסורים, וזה היה שכר. וכשהוא לא נשבר, אז מבית הסורים מעלים אותו כמו טיל, עד משנה למלך מצרים. וקוראים לפניו אברך. זה בערף עין קורה הכל. בערף עין. שואת השם כערף עין. רק מה? הוא צריך לא לשבר. בתוך הקושי. זה מצרים. כל אחד יש את הכוח הזה של יוסף. אתה במצר, זה סימן שהקדוש ברוך הוא עומד לתת לך טוב. בגדול. זה לחץ. המצר לוחץ. זה לחץ. לחץ זה דבר מאוד מאוד חיובי. לא סטרס. לחץ. כן, חנבני שנמצא בלחץ, תווך שהוא בלחץ, סימן שיש לו הרבה עבודה, נכון? שבעלך אומר, אני בלחץ, סימן שהוא עושה כסף. הוא רץ, הוא מתרוסס, הוא מראה, הוא מביא, יש לו פגישות, יש תנועה, נכון? עכשיו תראי לך משרד לידו, שתווך, יש לו זמן, הוא לא בלחץ. קורא את העיתון, קדימה ואחורה, תימינה ושמאלה. מתקשר כל חמש דקות לאשתו, נשמע על מה נשמע.
מתקשר כל חמש דקות,
אני מסכים איתך. זה סימן שאין פרנסה, שמתקשרים כל חמש דקות. אתה לא בלחץ. אתה לא בלחץ. לחץ זה סימן חיובי. בהבדל מכל התיאוריות וכל הכתות וכל הקורסים של ה-IM ולא יודע, כל מיני כאלה מוזרים, לחץ זה דבר חיובי. לחץ זה אומר ככה, הקדוש ברוך הוא דוחף לתוך המציאות שפע, תכין כלים, קח אותם, קח את השפע. והלחץ נועד כמו כלי חרס שאופים אותו בתנור, או כמו יעלום שנלחץ במעבה אדמה, פחמן שנלחץ במעבה, זה פחם שנלחץ במעבה אדמה בלחץ עצום. וזה כל מיני שכבות בביולוגיה שאני לא זוכר כרגע עכשיו איך זה נקרא, אבל בסוף התהליך יוצא יעלום מלחץ. יוסף לא, צריך ללמוד שבאים, זה בא בלחץ. אם קום המדינה והמסגרת הריבונית שאנחנו חיים בתורה, תודה לאל מפה ועד אין סוף תודות על המדינה הזו, אז אם זה נכון שזה גילוי של משיח בית יוסף או של משיח בן יוסף, שזה יצירה של מסגורת ריבונית, אם זה נכון, אז גם זה בא מתוך לחץ. שואה, זה מספיק לחץ. ועם ישראל יכול היה לגלות את הכוחות האלה בלי זה. בלי זה היו עשרות שנים של תנועת התיישבות שהגיעו בטפטופים. תראו כמה היו הבילויים, אנחנו מדברים על הבילויים, הבילויים. כן, כל ילד שגדל פה בארץ, למד בהיסטוריה שהבילויים הקימו והבילויים עשו והבילויים, אני מדבר רק על עצמי, אבל אני גדלתי בתחושה שהבילויים זה היו כמה עשרות אלפים, נכון? אני לא נבדוק אותי בויקיפדיה, אם אני לא טועה, או 12 או 15 איש. זה כל עליית הבילויים, כל מה שנקרא הבילויים, זה היה בטפטופים, מה שהכניס לנו זרם עצום של אנשים עם מוטיבציה ועם האין ברירה שאין מקום אחר, זה השואה. זה מה נפליג בכלל. זה לא יכולה להיות על זה מחלוקת. לחץ עצום. אין לחץ את הזרוני. אין. פי הלחץ. אבל בסופו של דבר מה יצא? יצא מדינה, יצא מסגרת ריבונית. זה, יש פסוק, כל המקרא בשמי ולכבודי ברטיב יצרתיו אף עשיתיו. זה כל העולמות, נכון? לכבודי זה אצילות, ברטיב בריאה, יצרתיו יצירה, עשיתיו עשייה. ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. נכון? אבל שימו לי שלפני שמגיעים לעולם עשייה כתוב אף עשיתיו. אף. האף הזה מפסיק בין עולם היצירה לבין עולם לבין עולם העשייה. זה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה נקרא אביה. א', ב', י', עין. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עכשיו, בין יצירה לבין עשייה, פתאום יש את האף הזה. כל הנקרא בשמי, לכבודי, ברטיב, יצרתיב, אף עשיתי. אף עשיתי בזה. האף זה הסוד של היעלם של הקדוש ברוך הוא בעולם. כשאנחנו מגיעים אל עולם עשייה, אז בעולם פה אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. והנגות שלו הם כאלה שאתה לא תבין אותו אף פעם. אם מישהו חושב שהוא יכול להבין את הקדוש ברוך הוא מגלומן. איפה אנחנו יכולים להבין אותו? והעובדה שהוא כזה שאתה לא מבין אותו, היא הסיבה למה להאמין בו. כי אם היית מבין אותו, זה סימן שאתה והוא עם אותו שכל. ומי רוצה להאמין במישהו, כי אני מדבר על עצמי, אם היה לי אלוהים עם הגודל של השכל שלי, הייתי מאוד מתבייש בו. לא הייתי מאמין בו בטח. אז ברור שהשכל שלו יותר משלי, ברור ממני שאני לא יכול להבין אותו, כמו שאני לא מתיימר להבין, להבדיל אלף הבדלות, כמו שאני לא מתיימר להבין עכשיו, פרופסור לפיזיקה גרעינית בהרווארד, שהוא מדבר על סוגיה שנויה במחלוקת בפיזיקה גרעינית. אין לי מושג, אז אני לא מבין אותו. מה זה אומר? שמה שאומר לא נכון? לא, זה אומר שאני לא מבין. וזה זה ברור. עכשיו כך אתה קדוש ברוך הוא שזה לאין ארוך ואין שיעור ולאין דמיון, כן? הרבה יותר חכם, משכיל, הכל רם יותר ולא מוגבל בזמן ולא מוגבל במקום, והוא רואה עכשיו את מה שהיה ומה שעובד ומה שיהיה עד סוף כל הדורות, הוא יודע את הסוף של הסרט. אני לא מבין אותו. זה אומר שמה שהוא עושה לא נכון? או שהוא לא קיים? לא. לא מבין. רק היומרה האנושית היא כזו שאנחנו נוטים לחשוב שמה שאנחנו לא מבינים, לא תופסים בשכל, אין עליו ראיות של ילדים קטנים בגן שצריך לראות בעיניים או להחזיק בידיים או למדוד בכל מיני מכשירי מדידה פיזיים, לא קיים. זה ילדותי. אני חושב שהיום גם זה, כן, זה רוב המדענים הנחשבים בעולם כבר לא חושבים ככה בצורה ילדותית. בכל מקרה, כזה שבוכו מעלים את עצמו בעולם. הצורה שהוא נעלם בעולם נקראת אף. איך הוא מעלים אף עשיתים? זה האף של אשת פוטיפר. התפקיד של אשת פוטיפר זה לברר ליוסף את הכוחות שיש לו. היא נועדה, התפקיד שלה זה לנסות לפתות אותו. בדיוק כמו היצר הרע, כמו המשלים של בגמרה ובזוהר הקדוש, על התפקיד של היצר הרע בעולם של האדם. כמו הפדגוג בגמרה. כן, שהמלך שלוקח פדגוג לבן שלו, אז הפדגוג מלמד, 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 ועכשיו כן, סוגת תכלית. עומד הפדגוג, אחר כבוד, עומד הבן של המלך, הפדגוג נותן לו איזה נוסחה לפתור, הוא פותר בשנייה אחת, והוא עושה לו ככה, וזה, נותן לו שאלות, וזה, והילד עונה, והכל, והמלך עומד צערה, הוא אומר לו, מה זה, זה חוכמה. בוא תפריע לו קצת, ונראה איך, אם אתה מפריע לו, אם הוא סוגל, אם שהוא נמצא בלחץ. בוא תן לו לפתור תרגילים שהרצפה בועזת מתחת לרגליים שלו. עכשיו נראה אותו פותר. תפריע לו, שים לו איזה אישה שתפתה אותו עכשיו. בוא נראה, הוא נשאר ליד הלוח או רץ לאישה. אז התפקיד של המפריעים האלה הוא לא לעשות לנו רע, אלא הוא לברר אצלנו עד כמה אנחנו חדורים באמונה, חדורים בצדקת הדרך, עקביים במה שאנחנו עושים, בדברים החיובים שאנחנו עושים. ומפריעים כאלה, לא יכולים לנו. זו הסיבה היחידה, אומר לזור הקדוש, שאדם מקבל שכר בעולם. אחרת אין סיבה לתת לו שכר. הסיבה לתת שכר לאדם, זה כי הוא מסוגל לעמוד בניסיון. כי יש מפריעים, יש יצר הרע, יש כל מיני גורמים כאלה, כל מיני אשת פוטיפר כאלה, מסוגים ומינים שונים בכל מיני סיטואציות בחיים, וכשאתה לא נעתר לאשת פוטיפר ומוכן לשאת ולשלם את המחיר, אתה תקבל את הפרס. יכול להיות שזה ייקח 10 שנים, אבל זה קורה. איך תדע אם יש לך כוח לעמוד בניסיון הזה? לא תדע עד שלא תפגוש את אשת פוטיפר הספציפית שלך, באותו עניין, באותה סוגיה, באותה מעשה. פגשת, עכשיו אתה צריך לדעת שיש לך את הכוח להתמודד, כי אם לא, לא היית פוגש. אתה פוגש רק לברר את הכוח הזה, לברר לעצמך. עכשיו ביררת, נגמר הניסיון, שלום, אשת פוטיפר נעלמת מעל במת ההיסטוריה, היא לא נשארת על במת ההיסטוריה. למדת את השיעור, השיעור הוא תמיד בשיעור מוגבל. שמתם לב שהמילה שיעור, lesson באנגלית, כן? זה בלשון הקודש זה כמו שיעור, יש מידה, בדיוק. זה תמיד מוגבל לשיעור מסוים. למדת? עלית כיתה, לא צריך לראות את השיעור הזה. לא, לא, הניסיון נגמר. אתה צריך לברר לעצמך את זה. מי שרוצה לברר, כשאנחנו מדברים על צדיקים, על יעקב אבינו שרצה לעשות גמר התיקון, ורצה וואו, אוקיי. ורצה לעשות את גמר התיקון וכו', אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה יעקב ארטילאי. וכל אחד מאיתנו יכול להביא לגמר התיקון. זה דוב. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. דירה ד' בתחתונים ב', דוב. זה הדוב. הדוב הוא בעל הזות, הזות דקדושה צריך. הוא עם תנועה, הוא חסר מנוחה. יהודי צריך להיות חסר מנוחה בעבודת השם שלו, בהתקדמות שלו כל הזמן, ברצון שלו להשתפר, לשאוף להיות יותר, ללמוד יותר, להתקדם יותר, להשתנות, כל הזמן להיות בשינוי. זה לא חוסר מנוחה לעצבנות. כן, אבל הצד החיובי. כי אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה מלאכים, הוא רוצה בני אדם שיעשו לו דירה בתחתונים. פה, בעולם הזה, אף הסיפים, בעולם ההיעלם, במקום שלא רואים אותך. אז השלווה היא עכשיו משהו אחר ממה שמבינים בהתחלה. היא לא יושבת תחת עצת פוקוס בוודאי. השלווה זה תיקון העולם. אז חפש יעקב יושב בשלווה, אנחנו מחפשים תיקון העולם. אשת פוטיפר עכשיו, כשמבינים את זה, מבינים... מבינים גם את התפקיד שלה, ואז אתה מבין למה היא ליד תמר. כי היא מולידה בסופו של דבר את משיח בית יוסף, שמברר את הכוח, יוצר את הגבולות, את המסגרת הריבונית, את המדינה, צבא, זה משיח בית יוסף. עכשיו, אל תוך המסגרת הזאת צריך לסוק תוכן, וירד יהודה. זה התוכן, זה משיח בן דוד. התוכן היהודי, צריך לסוק, צריך מסגר בשביל זה. זה מתחיל לסיפור של יוסף, נכון? עוטף את הסיפור של יהודה בשני. יש חלק הראשון של הסיפור של יוסף, חלק השני של הסיפור של יוסף, יש שני חלקים שהם כמו עוטפים את הסיפור של יהודה שנמצא באמצע. התוכן הפנימי זה יהודה. זה משיח בן דוד. זה להכניס פנימה לתוך המסגרת. אין שום משמעות למסגרת הזו שלנו גם כמדינה. אין שום משמעות. אם זה ככל העמים בית ישראל. אנחנו לא ככל העמים. אם המסגרת הזו, עם כל הקלקולים שלה, היא מסגרת שיכולה לקבל תוכן רוחני יהודי אמיתי, זה משיח בן דוד. הגענו, זכינו. זה נכון באופן הלאומי, וזה כמובן גם נכון באופן פרטי לכל אחד ואחד, בחיים שלו. כשיש מיצר, כשיש בעיה, כשזה צריך קודם כל משיח בן בית יוסף, שמייצר מסגרות, מייצר כלים. ואחרי אתה צריך לצקת תוכן יהודי. יש לך בעיה, תתמודד את הקודם בכלים של העולם הזה. זה בעיה בפרנסה, תתמודד בכלים של העולם הזה. הולך לעבוד, תיצור, תהיה יוזם, תפעיל את הראש, תלמד יותר, תתחכם, לא מדבר עכשיו על תורה. מדבר על בתחום שאתה צריך לעסוק בו, לזכור את הבעיה. כן? אחרי כן, זה לא יעבוד בלי תפילה. צריך משיח בן דוד. זה לא יעבוד בלי תפילה, זה לא יעבוד בלי... לקחת על עצמך איזה שיעור, לקחת על עצמך איזה פרק תהילים כל יום, לשים 300 לצדקה, לעשות גם דברים רוחניים. זה משיח בן דוד. כל בעיה וכל התקדמות בחיים צריכה להיות בשני המישורים, גם במשיח בן יוסף וגם בין משה ובין דוד. משה ובין יוסף זה ליצור בידיים את המסגרות בעולם העשייה, הפסיקים. משה ובין דוד זה לסקף את תוכן הרוחני לדברים. זה יהיה רצון שנזכה לביאת משה עצמנו במיין בית המקדש. מזכירים שביוטט, אתם עולים את זה? כן, יש עלייה להר הבית. יש עלייה להר הבית, אני אגיד לכם. מאיר ו... דליה מארגנת? מאיר ודליה. מאיר ודליה. מאיר הוא המארגן הראשי, ודליה היא הבן דוד פה, עם הרסת התוכן הרוחני. עולים להר הבית ביוטט כסלו. יום חמישי, כן. יום חמישי, ליד מטרוס, בשעה 7. זו חוויה למי שלא היה, צריך לדעת שצריך לעשות הכנה לקראת זה. לא מסובכת מדי, אפשרית, וכדאי מאוד לעשות את זה. אילן וייס עולה איתך?
פרופסור אילן וייס יחסה לנו, והוא ייתן לנו
כאלה. לא, ברוך השם.